אוקיי, אנחנו נמשיך היום בבשורת יוחנן, פרק ז', נקרא פסוקים 14-24, ונשתדל להתעמק בהם. והיה בחצי ימי החג, עלה ישוע אל המקדש וילמד. והתמאו היהודים ויאמרו, איך ידע זה ספר, והוא לא למד? והיה נותן ישוע ויאמר, לקחי לא שלי הוא, כי אם לאשר שלחני. האיש החפץ לעשות רצונו ידע אם לקחי מת האלוהים הוא ואם הנפשי ידבר. המדבר מנפשו כבוד עצמו יבקש, אבל המבקש כבוד שולחו נאמן הוא ואין עוולת בו. הלא משה נתן לכם את התורה ואין איש מכם עושה את התורה. מדוע תבקשו להרגני? ויען העם ויאמר, שד בקרבך, מי מבקש להורגך? ויען ישוע ויאמר להם, פעולה אחת פעלתי, וכולכם עליה תטמאו. משה נתן לכם המילה, אך לא ממשה היא, כי היא מן האבות. וביום השבת תמולו כל זכר. ואתה, אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת משה, מה תקפצו עליי, כי ריפאת איש כולו בשבת? אל תשפטו למראה עין, כי משפט צדק שפוטו. ונחזור לפסוק 14. כתוב שבחצי ימי החג, האדון ישוע עלה למקדש והתחיל ללמד. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו למדנו לפני שבועיים שישוע הרגיש באמונה לעלות מאוד בזהירות לרגל לירושלים, וכשהאחים שלו הפצירו בו לעלות איתם, הוא אמר להם שעוד איתו לא הגיע, והוא הבין באמונה שהעלייה שלו צריכה לעשות בסתר ולא בגלוי, ולכן רק לאחר שהאחים שלו עלו לירושלים, זמן מאחרי זה, הוא בעצמו עלה. וכך אנחנו גם קוראים שבאמצע ימי החג, נזכיר לכם דובר על חג הסוכות, כך שניתן להבין שבסביבות היום הרביעי, חמישי, ישוע עלה אל המקדש והתחיל ללמד. אם טיפה נחשוב רגע, אולי זה קצת מפתיע אותנו. מצד אחד ישוע עלה בסתר, בהמון זהירות, ופתאום הוא מרגיש את הצורך לעלות אל המקדש וללמד בצורה מאוד פומבית, להטיף את המסר הרוחני שלו. זה כאילו עומד בסתירה, אני אומר כאילו, לעובדה שישוע עלה בסתר. וכאן לדעתי יש שיעור רוחני מאוד חשוב לכל אחד מאיתנו, אני מקווה שאנחנו מנוסים בו, ואני אסביר את עצמי בקצרה. גם אנחנו לפעמים כמאמינים מרגישים לפעול עם המון זהירות והמון חוכמה במסגרות שונות. אני יכול להעיד על עצמי כאחד שהיה במערכת החינוך למעלה מ-30 שנה, אני ממש הרגשתי בחוכמה, באמונה, להיות מאוד זהיר בעדות שלי. מערכת החינוך זו מערכת שלא סובלת חריגים, ובטח לא אנשים שמאמינים בישוע, שחושדים בהם כמיסיונים וכך הלאה. וכך אני תמיד הרגש לפעול בהמון זהירות וחוכמה, מצד אחד, אני מדגיש, מצד אחד, ומצד שני, כשכל פעם ניתנה לי הזדמנות, והרגשתי באמונה לתת עדות, לא רק שלא הססתי, לא יכולתי שלא לדבר, לא יכולתי. כשאתה מבטח שיחה עם בן אדם, אתה מרגיש שעל הנושא של האמונה, אתה לא יכול לשתוק. כך שיש כנתי שילוב מאוד מיוחד שהפעיל את האדון. מצד אחד, הוא הרגיש לעלות בחוכמה, בזהירות, בסתר, ועדה שמחפשים אותו, הוא לא ניסה את אבינו שבשמיים. וכשהוא הרגיש שהוא צריך לעלות למקדש, בפרס וללמד, הוא לא עשה חשבון לאף אחד. הוא עשה את זה בכוח ובגבורה וסמכות. הוא עשה את זה בהדרכה מלאה של אבינו שבשמיים. וכך בדיוק אנחנו צריכים לפעול, שיש לנו הזדמנות שאנו מגשים באמונה לא להסס, וגם אני צריך לשלם איזשהו מחיר, לשלם מחיר שאנחנו נקראים להכריז את שם ישוע בכל הזדמנות שלא היא מכוון ומדריך אותנו לעשות את זה. ואני עובר לפסוק 15. ויתמו היהודים ואמרו, איך ידע זה ספר והוא לא למד? יודעים, שומעים אותו בנקדש והם מאוד מופתעים. ניתן להבין שהם הבינו שישוע אדון שבא מנצרת מהגליל, לא היה לו רקע בלימודים תיאולוגיים, אפשר לומר, במושגים של היום, ושלא כמו הפרושים והצדוקים ואחרים שהיו למדנים גדולים, הוא לא למד. ופתאום הם שומעים אותו שבא מנצרת, ממקום שהיה ידוע כמקום שלא היה בו תרבות של למידה והגות בדבר אלוהים, עומד מולם ונותן להם מסרים כל כך מיוחדים, כל כך עמוקים מדבר אלוהים, והשילוב הזה לא נתפס אצלהם, פשוט לא הבינו שהוא מצד אחד לא למד, ומצד שיודע להפיק מדבר אלוהים פנימים רוחניים שאין למעלה מהם. אז כמובן שהתמיה שלהם נובעת מדבר מאוד בסי ועקרוני, הם פשוט לא הבינו מי נמצא מולם. הם לא קלטו, הם לא הבינו שישו הוא בן האלוהים שלבש בשר, שבו יש לו את כל אוצרות החוכמה והדעת, להבדיל מאיתנו שאנחנו באמת זקוקים כבני אנוש לקרוא בעיון את דבר אלוהים ולהתעמק ולתת הרבה זמן ומחשבה כדי לספוג את האמת, להפנים אותה וכמובן לחיות אותה. ישו לא זקוק ללמוד שום דבר, כל הדעת הייתה בקרבו. והדבר הנפלא אצל האדון, שלא רק היה לו את כל הדעת, הוא היה מודרך בצורה מושלמת, שאין למעלה ממנה, לפעול בהדחת אלוהים, בהדחת רוח הקודש, שמילא אותו עד אפס מקום, והפעיל אותו בכל מעשה, ובכל דיבור שישוע דרש לפני אנשים שונים. ובואו נראה מה תגובת האדון כלפי התימאון של אותם יהודים. מה הוא אומר להם? לקחי, לא שלי הוא, כי אם לאשר שלחני. ישוע מנסה להסביר לאנשים האלה שכל מה שהוא מטיף להם, כל המסרים שלו אליהם, הם לא ממנו, מעצמו. איך הוא אומר המון פעמים, אני לא מדבר מנפשי. כל מה שאני אומר, כל הלקחים, כל המסרים שלי, מקורם במי? באב ששלח אותי. וזה המסר הנפלא של ישוע לאנשים האלה, ולצרנו הרב, חלק גדול מהם לא קיבל את הסמכות שבה ישוע אמר את מה שהוא אמר, לא השתכנע שהוא באמת אלוהים דיבר דרכו, ממש דרכו, וכל משפט שיצא מהפה של האדון, זה דברי אלוהים חיים, ולא פחות מכך. וישוע אדון ממשיך ואומר, האיש שחפץ לעשות רצונו, אני הוספתי של האב, כדי שלא נתבלבל, ידע לקחי, אם את אלוהים הוא, ואם מנפשי אדבר. אז כאן ישוע מסביר לאותם יהודים, אמת נוספת מאוד חשובה, וגם לנו. כל אחד מכם שבאמת יש לו חפץ, יש לו רצון אמיתי, מה הרצון שלו? לעשות את רצונו של האב, לא את רצון נפשו, את רצונו של האב. אדם כזה בכם, שזה הרצון שלו, הוא בוודאות ידע אם הלקח שלי, אם המסר שלי ניתן לי מאלוהים האב, או חלילה, אני אומר את מה שאני אומר מנפשי. חד משמעי. כלומר, ישוע מטיל על אנשים אלה את האחריות לזהות ולהבין מי מפעיל אותו ומה מפעיל אותו. והוא מדגיש, התנאי שאתם כבני אנוש תוכלו לזהות ולהבין שמי שמדבר זה האב דרכי ולא מנפשי אני מדבר, הוא אחד. שאתם באמת רוצים ומשתוקקים לדבר אחד, לעשות את רצונו של אבינו שבשמיים. ובהקשר לזה אני רוצה להזכיר לכולנו מה שכבר למדנו בפעמים הקודמות, רק אלוהים האב יכול היה לגלות לאנשים אלה מי הוא ישוע בנו. רק האב יכל לפתוח להם את הלב להכיר את הבן. וגם על כך אמרנו והסברנו והדגשנו, יש אנשים בעמנו שלא ימפתח את הלב שלהם להבין מי הוא ישוע. מדוע? הם דרשו את אלוהים בכל הלב והנפש. ואותם אלה שלא עשו זה עם רצון אמיתי, אלא מכל מיני שיקולים אחרים, אלה אנשים שאלוהים לא פתח להם את העיניים הרוחניות, וגם לא היה להם את היכולת להכיר ולהבין שמולה נמצא לא אחר מאשר בן האלוהים שלבש בשר. ישוע ממשיך ומסביר, המדבר מנפשו כבוד עצמו יבקש, אבל המבקש כבוד שולחו נאמנו ואין עוולת אמור. אז כאן ישוע נותן לנו כולנו מסר רוחני נוסף חשוב. ישנם אנשים בעולם הזה שמה שמפעיל אותם זה דבר אחד, לבקש כבוד לעצמם. לא נעים לומר את זה, אבל הייתי אומר שזה מאפיין את רוב אנשי העולם, ולצערי, אני גם פגשתי כמה מאמינים כאלה. אני חוזר ואומר, ישנם אנשים שמה שמפעיל אותם, מה שמדריך אותם, את כל הדיבורים והמעשים שלהם, זה דבר אחד. לתת כבוד לנפש שלהם. זה מסעת חייהם. ותתמלו לשמוע שאנשים בשביל הכבוד מוכנים לתת המון מאמץ, המון אנרגיה. יש אנשים שהכבוד שלהם זה דבר הכי חשוב בחיים שלהם. וכל מה שהם פועלים ועושים עם המון אנרגיה לאורך שנים מסיבה אחת. אחת יחידה. להדיר את הכבוד, את הגאווה שלהם. ועל אנשים כאלה אומר האדון, הם מדברים מהנפש. שום שהנפש שלהם רוצה לקבל את הכבוד, והיא מפעילה אותם, אז זה לא פלא. שמה שמדריר ומכוון אותם זה לא אלוהים, זה הנפש המקולקלת שלהם. ולעומת זאת, אותו אחד שהרצון שלו הוא אחד, לתת כבוד לאב שבשמיים, זה מה שמכוון ומדריך את חייו, זה האדם היחיד שמסוגל לדבר בהדרכת אלוהים, לא מתוך נפשו ותאוותיו הרעות. על אדם כזה ניתן לומר עליו שהוא נאמן ואין בו שום עוולה. ובהמשך האספה אני אוסיף עוד כמה מילים בנושא החשוב הזה. ואני אומר לפסוק 19. מוסיף ואומר האדון, הלא משה נתן לכם את התורה, ואין איש מכם עושה התורה, מדוע תבקשו להרגני? אז כאן שוב ישוע מוכיח את האנשים האלה ואומר להם, אתם קיבלתם את תורת משה, זה לא סוד. ואנחנו יודעים שעמנו ישראל שקיבל את התורה עד עצם היום הזה מרגיש רגשי עליונות מאוד גדולים לפחות ביחס לגויים. אנחנו זכינו לקבל את תורת משה, מה שלא זכו כל יתר אומות העולם. אלוהים בחר בנו להיות עם סגולה וגוי קדוש. רוממות בקרבם, בנפשם, שהם כביכול אנשי אלוהים בעולם הזה. מה מתייח בהם האדון? למרות שקיבלתם את התורה, אין איש, שימו לב לביטוי שיום, אין אחד מכם שעושה את התורה. ישוע מאשים אותם באשמה מאוד חמורה. אתם מתגאים שקיבלתם את התורה, אבל אתם לא חיים את האמת של התורה. וישוע לא יגזים במה שהוא אמר. נזכיר לכולנו את המשפטים שישוע אומר, אתם מקדים לשמור את הדברים הכי שוליים בתורת משה, כמו שאמרנו, לאסר את המנטה, את הכמול, כל מיני תבלינים, בהקפדה יתרה, ואת הדברים הכי משמעותיים שבתורה. אתם לא שומרים, כפי שאדון אומר, את החמורות שבתורה. הם לא גילו חסד, אהבה, אמיתית, כלפי בני אדם. הם כל כך עליהם נעים לרומם את עצמם, לקבל כבוד מבני אדם. כך שאדון מתיח בהם דברים מאוד קשים כדי שיתעוררו מהתרדמה הרוחנית שלהם. ובסוד דבריו הוא אומר, מדוע תבקשו להרגלי? ישוע דע היטב שאנשים האלה בסופו של דבר רוצים להיפטר ממנו. והזכרנו גם בתחילת הערב שאחד הסיבות שהוא עלה לירושלים בסתר, בזהירות, עם המון אחריות, הוא ידע היטב שיש לא מעט אנשים מקרב הפרושים שהחליטו סופית להרוג אותו פיזית. ואני ממשיך לתגובה של העם. ויאמר, שבקרבך מי מבקש להורגך? נסיים לתגובה של ההמונים. ישוע מוכיח אותם בצורה קשה ביותר. מכל לקבל את התוכחה, להשפיל את הראש, כמו אותו אחד שהתפלל ולא לו אפילו את האומץ להרים את עיניו למרום, מכל לקבל את תוכחה בענווה, לשוב בתשובה, מה התגובה שלהם? הם מתקיפים את האדון, הם אומרים, שד בך. תראו, זה אחד התגובות שאנחנו צפויים לקבל, אני אומר קצת מניסיון אישי גם, כשאנחנו מעידים על אמונתנו ולא פעם, אומרים גם דברי תוכחה ראויים שאנשים צריכים לשמוע. אני זוכר עד היום כשהייתי בבנק לפני הרבה שנים, 24, 25 הייתי, אני כמה שיחות עם אנשים בבנק, אני זוכר עד היום את התגובה של חלק מהם, כשהם שמעו אותי, לא יודע מה להגיד, כנגד מה שאמרתי. מה הייתה התגובה? אני זוכר עד היום, אתה מדבר שטויות. כשאנשים אין להם מה לומר, אין מה לענות, דברי טעם אמיתיים, הם אומרים דבר אחד, אנחנו אנשים שמדברים שטויות. האמת כל כך חזקה ומרשיעה אותם, שהדבר אחד שהם עושים, שהם יוצאים נגדנו בחמת זעם, ומאשימים אותו על שום דבר. אין להם את הנכונות ואת המוכנות לקבל את האמת, להיכנע ולשנות את דרכם. אז שלא נתפלא. אם על ישוע האשים אותו שנכנס בו שד, אני אומר לנו כולנו, שלא נתפלא שיהיו מקרים בעולם כשאנחנו ניתן עדות, שאנשים לפעמים יגידו לנו מיני דברים מאוד לא נעימים לאוזן, שלא ניבהל ולא נרתע. זה התגובה של אנשים שאין להם את המוכנות לקבל תוכחה אמיתית, להיכנע לתוכחה הזאת ולתקן את דרכם כדי למצוא חן לפני אבינו שבשמיים. ומה הטיעון שלהם? מי מבקש להורגך? ישוע ידע היטב מה שהוא אומר, הוא לא הגזים. ואנשים במקום לקבל את התוכחה שלו, הם תקפו אותו והאשימו אותו שהוא כביכול השתגע, נכנס בושד, ולכן הוא לא אומר שום דבר באופן ענייני וצודק. מה תגובת האדון? פעולה אחת פעלתי, וכולכם עליה תתמר. עושים את תגובת ישוע. הוא אומר להם, עשיתי מעשה אחד מסוים, בשלב הזה הוא לא מפרט מה המעשה, תכף נסביר אותו. ובגלל המעשה הזה שאני עשיתי ופעלתי, אומר האדון, כולכם משתומים ותמאים על מה שעשיתי. כביכול, מה גרם לכם כל כך להשתומם? ותכף ננסה להבין על מה ישוע מדבר. אבל לפני כן, נסי להם מה הוא אומר להם. משה נתן לכם את המילה, אך לא ממשה, כי מן האבות. וביום השבת תמולו כל זכר. וזה נכון שבאמת משה נתן את המצווה לעמנו לשמור בברית המילה. אני מזכיר לכם, קוראים בויקרא י"ב, אלוהים אומר למשה, לדבר לבני ישראל, לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, תהיה טמאה שבעה ימים, וביום השמיני יש למול את בשר עורלתו. זה מצווה מפורשת, נאמר לאלוהים דרך משה לעמנו ישראל. כך שבחלק הראשון של המשפט ישוע אומר, משה נתן את המילה, וזה נכון. אבל מה אומר בהמשך? נשימו לב, זה דורש טיפה עמקות. מה אומר האדון? אך לא ממשה היא, כי אם מן האבות, וביום השבת תמולו כל זכר. אז השאלה שנשאלת, למה ישוע מתכוון שאומר, אך לא ממשה היא, זה כאילו מנוגד לחלק הראשון של המשפט, ואני אסביר, אני אתי אסביר מאוד פשוט. לפי דברי משה, שאלוהים כלומר ציווה לו לצוות את העם, כל תינוק שנולד, בהנחה שהוא זכר, צריך לעבור ברית מילה כשהוא מגיע לגיל 8 ימים. היום השמיני, נורא פשוט. בתורה אין שום התייחסות איך צריך לנעוד בנושא המילה אם היום השמיני נופל, תקשיבו טוב, ביום השבת. מה שכתוב קצר ולעניין, ביום השמיני אימול כל בשר. אין לחלוטין התייחסות בתורה, אני מדגיש, איך צריך לנעוד בתינוק שנולד אם דווקא היום השמיני נופל מתי? ביום השבת. ומה שאני מבין שהאדון אומר, מן האבות היא, שהאבות פסקו, חכמי ישראל פסקו, שאם היום השמיני נופל ביום שבת, עדיין ראוי למול את התינוק הזה. למה? זה מצווה שניתן על ידי אלוהים, על ידי משה, לעמנו ישראל. ולכן, המילה כביכול דוחה את הצורך לשמור את השבת. הרי אם נחשוב גם ברית המילה במושגים של עם ישראל זה סוג של מלאכה, אז אולי אנחנו יכולים לחשוב שהם לא ימו לו את התינוק בגיל 8 ימים. ולמרות שאפשר לראות בברית מילה איזה סוג של מלאכה, האבות החליטו שבגלל שזה ניתן על ידי אלוהים ומשה לעמנו, יש למול את התינוק גם כשהוא מגיע לגיל 8 ימים ביום השבת. זה בעצם מה שטוען ישוע כלפי אותם יהודים. ומה הוא ממשיך ומסביר להם? ואתה, אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת משה, מה תקפצו עליי קרבתי איש כולו בשבת? כאן ישוע מתיח בהם ומאשים אותם ומוכיח אותם. אתם מוכנים לבצע את ברית המילה ביום השבת, שאתם כל כך חרדים שאני לא שומר אותו, וכל זאת כדי שלא תופר תורת משה בקשר לנושא ברית המילה. ובאותו הזמן אתם קוצפים עליי, אתם כועסים עליי, מדוע? כי ריפאתי איש בשבת. ישוע מנסה להסביר להם כמה ההתנהגות שלהם והתגובה שלהם כלפיו, אין בה שום היגיון רוחני. למול את התינוק בגיל 8 בשבת זה בסדר, אבל אם הוא ריפא בן אדם שבמשך שנים היה משותק ומוגבל בכל צורה שהיא, הם רואים בזה חילול הקודש, שהוא כביכול הפר את המצווה אחת החשובות בתורה, שהוא חילל את יום השבת. ישוע מנסה להסביר לאנשים אל כמה הראייה שלהם, הבנה שלהם מעוותת. איך אומר האדון? מותר לעשות טוב בשבת, זה ראו לפני אבינו שבשמיים, חד משמעי. ואני אומר גם לנו, כולנו כמאמינים, שאם אנחנו עושים איזשהו מעשה ביום השבת שמביא כבוד אמיתי לאבינו, שלא נאסס, שלא נאסס. איך אומר האדון? השבת נועדה עבורנו ולא אנחנו עבור השבת. אנחנו מקפידים לשמור את השבת במובן זה שאנחנו לא עושים מלאכות מיותרות, זה נכון, אבל כל פעולה שגם דורש מאיתנו אנרגיה וזמן וכל מאמץ שמטרתה להביא כבוד לאבינו שבשמיים, היא ראויה והיא נכונה לפני אבינו שבשמיים. אני מקווה שזה ברור לנו כולנו. וישוע מסיים את הקטע וזה אומר לאותם יהודים, אל תשפטו למראה עין, כי משפט צדק שפוטו. הוא מאשים את היהודים האלה. אתם שופטים אותי שלא בצדק. אתם דנים אותי למראית עין באופן חיצוני. אני הייתי מוסיף בגלל שטיפת המוח שהם קיבלו מהמורים הרוחניים שלהם. הם לא בחנו את ישוע באופן אמיתי וראוי לפני אלוהים, והאשימו אותו באשמת שווא לחלוטין, שכל מה שעשה ופעל האדון ברצון הטוב והשלם של אבינו שבשמיים. לאחר שעברנו לקטע הזה, אני רוצה בדקות שנותרו שננסה להפיק שני לקחים ברוחני נעתים מאוד חשובים מהקטע שלמד. ואני אתחיל מפסוק 17. האדון אומר, האיש שחפץ לעשות את רצונו של אב, ידע לקחי אם את אלוהים הוא ואם מנפשי הדבר. נסי לב שבפסוק הזה האדון מדגיש את החשיבות של מה? של הרצון שיש לכל אחד וכל אחד מאיתנו. אז אני הייתי אומר שברמת העקרונית, כל אדם שאלוהים לא נמצא בתמונת החיים שלו, שלחלוטין מתעלה מאלוהים, ברור שהרצון שלו הוא שלילי, ברור לחלוטין. השאלה היא, מה לגבי הרצון שלנו? זו שאלה מאוד רצינית. האם הרצון של כולנו להתקרב אל אלוהים, לעבוד אותו ולשרת אותו, הוא ברוטה עוצמה? ולפי דבר אלוהים, אנחנו מבינים שיש אנשים שיתנו 30 שערים, יש כאלה שיתנו 60 שערים, יש כאלה שיתנו 100 שערים, ופולוס מוסיף ואומר שיהיו מאמינים שינצלו כעוד מוצל מאש. אז באו לחלוטין, שלמרות שאנחנו כולנו מאמינים, אני אפשר לדבר על מאמינים, בהנחה שנבשה, רמת הרצון שלנו, הנכונות שלנו, הכמיעה שלנו, היא לא זה ברצון להתקרב ולשרת את אבינו שבשמיים. והשאלה שאני מעלה כעת, אם יש משהו שיכולים לעשות, ברמה הכי פרטית, שהרצון הזה ילך ויתעצם ויתחזק. הרי כולנו נסכים שלרצון יש השפעה מחרת על כל החיים שלנו. אם הרצון הזה להתקרב אל אלוהים, האב והבן, להתמסר אליו, הוא בוער בנו, זה יבוא לידי ביטוי. ואם הרצון הזה שטחי ורדוד, זה גם יבוא לידי ביטוי בחיים שלנו. יש השפעה אדירה לרצון הזה. אז מה ניתן לעשות כדי שהרצון הזה יתחזק? שאלה מאוד חשובה. ועל כך נותן פולוס תשובה מאוד יפה, שאני מדי פעם מזכיר אותה, בפיליפי. מה הוא אומר? תיגעו בתשועת נפשותיכם, ביראה ובירדה. כאן פולוס השליח פונה לקהילה, שהוא נתן לה המון המון מסרים רוחניים, והוא מעודד אותם להיות יגעים. מה זה להיות יגעים? להוציא הרבה אנרגיה, הרבה מאמץ, בקשר למה? בקשר לתשועת הנפש שלהם. אנחנו לא מפסיקים להדגיש שבחסד נושענו, ונמשיך לומר את האמת הזאת. אבל כאן יש תוספת למה שאלוהים פעל ופועל בחיינו. פולוס קורא למאמינים אלה להיות יגעים, להשקיע מרץ ואנרגיה כדי לקחת חלק בישועת הנפש שלהם. גם הם צריכים לתרום בנושא החשוב הזה, וכפי שהוא אומר בסוף הפסוק, ביראה ובירעדה. דברים מאוד רציניים. והוא ממשיך בפסוק 13 ומסביר מדוע, שימו לב, כי האלוהים הוא זה שפועל בכם גם לחפוץ, גם לפעול לפי רצון. אז אתם מסוים להבין מה קורה כאן. בפסוק 12, הפנייה אלינו מאמינים לעשות חלקנו בחרדת קודש, מתוך הבנה וידיעה, שמי שמשפיע גם על הרצון שלנו, מי זה? אבינו שבשמיים. אנחנו נבינים מה מדובר. אם מישהו מאיתנו חושב שיכול בכוח לשנות רצונו, זה לא, זה בלתי אפשרי. היחיד שיכול לשנות את הלב, את הרצון הכי עמוק שלנו, אבינו, הוא היחיד שיכול לנו כוח לחיות את האמת. באיזה תנאי? לפי דברי פולוס. שאנחנו נהיה יגעים בתשועת נפשנו. תראו, אני רוצה לקוות שלפחות לחלק גדול מאיתנו יש ניסיון אישי באמת של הפסוקים האלה. אני חייב לומר לכם, אליי לזה דיבר לפני עשרות שנים, יש לנו חלק מאוד חשוב בכך שנקבל מאלוהים, מהאב והבן, את הכניעה, את התשוקה להתקרב אליו, לעבוד אותו ולשרת אותו. זה לא דבר שיכולים לייצר מעצמנו. וכפי שנאמר גם במקום אחר די פולוס, אלוהים יצק בנו המאמינים אהבת אל חי באמצעות רוח הקודש שהוא נותן לנו. הדבר המיוחד בנוכחות הרוח בנו, שהוא מפעיל אותנו, הוא מעורר אותנו, הוא מחזק אותנו להתקרב לאלוהים, לעבוד אותו ולשרת אותו. לא ברמה רדודה ושטחית, אלא באופן שהלב הזה יהיה בוער לכבוד אלוהים. וכל מה שאני יכול לאחל לכל אחד מאיתנו, שמוחש ומודע שמשהו בכניעה שלו לאלוהים פחת, שאין לו אותו מרץ, אותה התלהבות, שיפול על ברכה ויבקש, אלוהים תרחם עליי, תעזור לי, תן שהלהבה שהייתה בקרבי, לא רק שלא תדעך, שהיא תתעצם ותתחזק, שלא יהיה קבוצת המאמינים שנאמר עליה, שהם עזבו את אהבתם הראשונה, אלא להפך, שכל שנה בחיי שתעבור, תגביר את הכניעה ואת הרצון להתמסר אליך בכל הלב והנפש. ואני אסיים פסוק 18 כתוספת קצרה. האדון אומר, המדבר מנפשו כבוד עצמו יבקש, אבל מי שמבקש את הכבוד של מי ששלח אותו, של אבינו, הוא נאמן. ושוב, גם כאן יש מסר חשוב עבורנו, מה המניע הכי עמוק שמפעיל אותנו בחיים הרוחניים שלנו? מה הוא? לבקש את הכבוד של אלוהים, או חלילה לקבל כבוד לעצמנו מבני אדם? ואני אגלה לכם סוד, אני עם הניסיון הקצר שלי בחיי, הכרתי, אני אומר לכם בצער רב, מאמינים מסוימים שבדיעבד הבנתי שמה שנתן להם את המוטיבציה, את האנרגיה, כביכול לנוע קדימה באמונה, אתם יודעים מה זה? אני אומר את זה בצער רב, הרצון לקבל כבוד לעצמם. וכמו שיש אנשים קרייריסטים בעולם שמוכנים לתת אנרגיה אדירה כדי להגיע למשהו בעולם הזה, ואני הכרתי גם כמה כאלה בחיי, אני הבנתי שיש מאמינים אחדים בעולמנו שלקבל כבוד לעצמם הם מוכנים לתת המון המון אנרגיה, תקשיבו מה אני אומר, ואם זה המניע הכי עמוק שמפעיל אותם, אני אומר לכם התוצאות בהתאם. אם אנחנו אין לנו את הכמיהה האמיתית אמיתית שהאדון והאב יקבלו את הכבוד ולא אנחנו, אנחנו עלולים להיכשל וליפול לתאום, כל אחד מאיתנו. לא במקרה ישוע קורא לנו לסנוע את הנפש עם הנטיות הרקובות שלה, בלי רחמים, שום שהנפש זאת עלולה להוריד אותנו למקום מאוד לא טוב. ואני מזכיר לכולנו שהשטן בכבודו ועצמו, זה היה החטא שלו הראשון, הגאווה. ואני קורא לנו כולנו, לא רק שלא לבקש כבוד לעצמנו, לסלוד מהרצון הזה, דבר שעוד בפנימיות שלנו, ובמקום לחפש את הכבוד, בדיוק הפוך, להשפיל, לבוא רוח של ענווה, ולייחל רק לדבר אחד, לכבוד שאבינו שבשמיים וישוע הדור ייתן לכל אחד מאיתנו במלכותו הנצחית.